אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר מתוך הזמן, היום הראשון של חול המועד פסח תשפ"ד, שזה תמיד מין זמן כזה שדברים משמשים בו בערבוביה, ואני רואה בו זמן של התבוננות, כי מחד, העולם לא אסור עליך, העולם פתוח בפניך, אבל עליך לעמול. אז זה זמן טוב להתבונן בעולם שנגלה לעיניך, ואני לא אעשה את ההתבוננות הזאת לכבוד הפסח לבד, אלא עמי באולפן, אביעד מרקוביץ'. אביעד הוא היסטוריון של ההיסטוריה היהודית בימי הביניים, ובמיוחד של פרשנות התלמוד הימי ביניימית, והמסורת הפרשנית היהודית ימי ביניימית, שזה תור הזהב, אפשר לומר, של הפרשנות היהודית, לכל הפחות בתודעה שלנו. כאשר אנחנו חושבים על שמות פרשניים גדולים, רש"י בראשם, אנחנו חוזרים לימי הביניים הלא כל כך אפלים, מסתבר, לפחות לא מהנקודה הזאת. והוא גם בחור ישיבה. ביקשת שאציין זאת. שלום אביעד.
שלום, שלום נדב, מועדים לשמחה ותודה להזמנה. כיף להיות פה.
ואני אוהב את הנקודה הזאת שאתה מציין שאתה בחור ישיבה, אני אקרא לזה תלמיד חכם, כי בעצם המעשה שלך, מה שאתה מנסה לעשות גם כחוקר, וגם כמי שפותח את הספרים ולומד אותם, זה לנסות להבין מה, אני אקרא לזה, המבט העקרוני שלאורך הדורות ניגשו יהודים איתו לטקסטים, וזה מבט שהוא למשל שונה נאמר, מהמבט שהיסטוריון מודרני קורא טקסט, אבל זה גם שונה מהאופן שבו פרשן ספרותי בין ימינו קורא טקסט. אתה מביט בטקסט ואתה מנסה לפתור בו שאלות שלאו דווקא אנחנו נשאל בימינו, ואני חושב שבזה נעסוק בשיחה, אבל רצינו להתחיל מנקודה שהיא נקודה כל כך מפורסמת, ורבים כל כך ניצבו בה רק לפני רגע, וזו הנקודה בהגדה של פסח, זה אולי המשפט המזוהה מכולם, אני חושב, עם חג הפסח, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. גם זה אגב מדרש שנאמר, כלומר יש פה מהלך מדרשי, אתה דורש פסוק שנאמר, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. אתה טענת שבעצם פה אפשר לראות כן את כל ה, נקרא לזה, ייחוד של המבט היהודי על ההיסטוריה, בפסוק הזה. למה אתה מתכוון?
תראה, אני לא כל כך יודע מהו המבט היהודי על ההיסטוריה. אני לא חושב שיש מבט יהודי אחד. שני יהודים, שתי דעות, ולכל הפחות.
שלושה בתי כנסת.
שלושה בתי כנסת, כמובן, זה שלא הולכים אליו. לפעמים זה לא אותו אחד. אני חושב שמהמשפט הזה ממש אפשר לחצוב אולי שתי תפיסות שונות לחלוטין של עמידה מתוך מסורת ושל חיבור למסורת, שזה בוודאי נושא שהוא חיוני לכל יהודי בזמן הזה. עמידה אחת, הייתי אומר, שהיא העמידה של הכפיל, של הדופלגנגר. דופלגנגר זה דבר מאוד מפחיד, כשאתה הולך ברחוב ותתקל מהצד השני באדם שנראה ממש כמוך, זה עלול להיות די מבעית. אבל למה אני מתכוון? אני מתכוון למחשבה שאם אני רוצה להתחבר למסורת ושהיא תהיה דבר חי בעבורי ודבר ממשי, אני צריך להיכנס לנעליים של אלה שהיו שם לפניי. אני צריך לספר מחדש את הסיפור שוב ושוב ושוב, כאילו אני חי אותו מחדש. כאילו הוא ממש החיים הפרטיים שלי. אני צריך לעלות להר המוריה, ואני צריך לעבור בים סוף. ואני צריך להגיע לבית הבחירה, כי זאת הדרך היחידה שלי להיות בפנים. וכל סימן שאלה צריך להיות סימן שאלה. וכל סימן קריאה צריך להיות סימן קריאה. זאת העמדה היסודית של מי שרוצים לחדש ימינו כקדם. במובן מסוים, זאת גם החוויה הנפשית הבסיסית של הפונדמנטליזם. זאת אומרת, של הניסיון.
החזרה ליסודות. שאתה רואה את זה בציונות, את כל אותן דמויות שכשהגיעו לארץ, דיברו על אני הולך במקום שבו הלך שאול, במקום שבו הלך דוד. כלומר, שוב אני חוזר להיות כשאול וכדוד, כאשר אני דורך על האדמה שהם דרכו עליה. זו הדרך להיות שאול ודוד.
ממש כך, אבל כפי שאתה אומר בעצמך, הדוגמה שהבאת זו הציונות, והציונות היא במובן מסוים תנועה מהפכנית. זאת לא עמידה כל כך מסורתית. זאת לא עמידה כל כך מסורתית. היא יוצרת הזדהות והיא יוצרת חיבור נפשי עמוק, אבל יש בה גם מרכיב של חידוש. המרכיב הזה של החידוש נובע מהעובדה הפשוטה שכדי לחיות את הדברים בהווה מתמשך, כדי לחזור ולחיות אותם שוב ושוב ושוב, אני חייב לעשות להם עירוי דם רציני, מאוד. אני חייב לתת להם מעצמי. אני חייב להכניס את הנגיעה שלי מתוך ההווה שלי, שהוא לפעמים די רחוק, לתוך אותם תסריטים, אותם דגמים מסורתיים. זאת עמדה נפשית אחת. אבל יש גם עמדה נפשית אחרת, שהיא נמצאת אולי בנוסחים. דיברנו גם לפני השידור על זה שיש נוסח אחר, נכון? של המשפט הזה, לא חייב לראות את עצמו.
אלא להראות את עצמו, ועוד רגע נעמיק לנוסח.
אלא להראות את עצמו. ולהראות את עצמו זה סיפור אחר. זאת עמדה שהייתי מקשר אותה אולי עם דימוי אחר, עם הדימוי של הננס על כתפי הענק, שהוא דימוי שנראה לי במובנים מסוימים הרבה הרבה יותר מסורתי. הוא דימוי שבו אני יודע שאני לא יכול להחיות מחדש את העבר. אבל אני גם יודע שאין לי קיום בלי העבר הזה. אני יודע שאני חייב לבנות עליו כדי לחיות, כדי ליצור, כדי לפעול בעולם, כדי לנסח שפה דתית. הייתי אומר שהעמדה הנפשית הזו, אם העמדה הנפשית של הקפיל היא העמדה של הפונדמנטליסט, אז העמדה הנפשית של הננס היא הפתח לדבר על קדמה, לדבר על הרעיון שההיסטוריה הולכת ומתקדמת, ומה שהיה אתמול הוא לא מה שקורה היום, והוא לא מה שיהיה מחר.
ולכן היום אני לא יכול לראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים, אבל אני יכול להראות את עצמי, כלומר...
לשחק משחק.
זה מחזה.
כן, לשחק משחק. אבל השאלה היא למה המחזה הזה משמעותי? למה אני צריך להראות את עצמי ולמי בדיוק?
אז אולי פה אני רוצה להעמיק קצת את המבט אל ההבדל בנוסחים. נוסח שמקובל יותר על עדות המזרח באמת, הוא בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה משונה, כי ברוב העותקים שיש לנו כיום, של המשנה, של התלמוד, כתוב חייב אדם לראות את עצמו. ולהראות את עצמו, רוב האנשים אומרים, שימו לב, מי כותב להראות את עצמו? הרמב״ם. הרמב״ם במשנה תורה, כשהוא מצטט את המילים האלה מהאגדה, הוא לא אומר חייב כל אדם לראות את עצמו, אלא להראות את עצמו. עכשיו, החילוק הזה בין לראות או להראות, אפשר לפתור אותו בקלות, באופן לא מעניין, ולומר שבעצם לרמב״ם מול העיניים הייתה איזו גרסה, איזו מהדורה של המשנה, שבה היה כתוב להראות. והוא פשוט ציטט את מה שהיה לפניו, ויש גם גרסאות אחרות. אבל אולי יש כאן באמת הבדל רעיוני. בין לראות, ממש לעשות איזה מעבר תודעתי, לבין להראות שזה דבר חיצוני, שזה, כן, בזה יש מימד של מחזה, אני מראה כאילו אני בן חורין, אפילו שאני עבד או לכל הפחות איזה נתין משני בשלטון מוסלמי. והדוגמה של הרמב״ם פה היא דוגמה מובהקת, כי בחייו של הרמב״ם הוא סבל מנחת ידם של המואחידון, הכיבוש המוסלמי בספרד, ובכל מיני אזורים באותו הזמן שהוא התהלך בהם, ואפילו הטענה המפורסמת שיש סיכוי טוב שבתקופות מסוימות בחייו הוא היה צריך להסתיר את יהדותו. ואולי אפילו, אתה יודע, להצעיר את הצערת האמונה המוסלמית כדי להציל את חייו, הוא אפילו פסק שזה דבר מותר כדי להציל את חייהם של יהודים שדרשו מהם לומר שאין אלוהים מלבד עלה, בזה גם, כן, על זה גם הרמב״ם היה חותם, אבל מוחמד ונביאו. ואז אולי בעצם הרמב״ם אומר, זה כל כך חשוב שאני ידע להראות את עצמי כאילו יצאתי ממצרים, כלומר, ללכת בגב זקוף בעולם אחרי שכופפו אותי כל כך, אני אהיה מסוגל לזקוף את הגב, וזו התשובה לתהייה, מה החשיבות של המחזה, כי במחזה אתה נותן לעצמך, כן, איזושהי דוגמה לאפשרות העקרונית בעולם האנושי, לא להיות עבד, אלא להיות בן חורין.
ומן הצד השני, המחזה הוא גם מראית עין. והוא יוצר איזשהו זיוף. כלומר, אם זאת האפשרות שקיימת בתוך העולם האנושי, להיות חופשי, להתנהג בצורה שבה אנשים חופשיים מתנהגים, אנשים חופשיים לא שואלים את עצמם איך מתנהג אדם חופשי.
הם פשוט חופשיים.
הם פשוט חופשיים.
וזו בעצם השאלה שאני חושב לא נוכל לפתור אותה כאן. כשישבו יהודים בימי הביניים, אתה חוקרת ימי הביניים, ישבו בין אם זה במקום שעברו בו מסעי הצלב והותירו אדמה חרוכה, נאמר בגרמניה, או בין אם זה באמת תחת איזשהו גיבוש מוסלמי בספרד. כשהם יושבים במקומות האלה, והמצב שלהם הוא לא מצב של בני חורין, הוא המצב ההפוך. כשהם אומרים לעצמם, אני חייב לראות או להראות, בשני הנוסחים, כאילו אני עצמי יצאתי ממצרים, האם זה נותן להם איזושהי נחמה? האם הם באמת מחזיקים את ציר הזמן ואומרים, עכשיו אני בנקודה הזאת של ההיסטוריה, אני עבד. אבל אם סבא רבא היה בן חורין, כלומר אם יש איזשהו ציר זמן שעל פניו דברים משתנים, הם יכולים לשוב ולהשתנות. ההיסטוריה היא איזושהי מין הוכחה לכך שהזמן הוא נזיל. ולכן אני שמח.
מה שאתה מתאר מתחבר לי יפה, זה מזכיר לי רעיון שמופיע כבר אצל פרשן מקרא אחד מימי הביניים, פרשן פרובנסלי, חכם פרובנסלי בשם יוסף אבן כספי. זה רעיון שמאוד התפרסם בהיסטוריה של המחשבה הפוליטית המערבית, בגלל שהוא התגלגל בכל מיני דרכים לשפינוזה. הרעיון הזה אומר, ואמר את זה שוב, חכם יהודי באמצע המאה ה-14 בפרובנס, שסביר להניח שבעתיד, הרחוק יותר, הרחוק פחות, תקום שוב מדינה עצמאית ליהודים. וזאת למה? כי ההיסטוריה כבר הוכיחה שהייתה חיה כזו. זאת אומרת, בגלל שאנחנו יודעים לספר על ממלכות יהודה וישראל, אז אנחנו יודעים גם מהמקום שלנו, שוב, באירופה של המאה ה-14, גם לספר את הסיפור על מדינה יהודית עתידית שתקום. בדיוק בגלל, כמו שאתה אומר, שהזמן הוא נזיל, אבל בעצם הזמן הוא לא נזיל, אלא במובן הזה הוא זמן מעגלי. אם דברים קרו פעם אחת, הם יכולים לקרות שוב,
אין חדש תחת השמש, אפשר לראות בזה מצד אחד, אתה יודע, את הכיליון, כן, כולנו מתים, אין שום דבר חדש, הדברים הם באיזושהי סטגנציה ואיזשהו ניוון, אבל אפשר לראות בזה גם איזושהי נחמה, אין חדש תחת השמש. כלומר, ברגע הכי נורא, אנחנו עכשיו בתקופה כזאת שעדיין כל הדימויים חוזרים אחורה לשמחת תורה. אני זוכר שמיד בשיחה הראשונה שלי עם אמא שלי, שהיא ממש מהדור של מי שהיו בגילנו בזמן מלחמת יום כיפור, פחות או יותר, ושאלתי אותה, אמא, זה כמו מלחמת יום כיפור? התשובה שלה הייתה תשובה קשה, היא אמרה, זה יותר גרוע. אבל למה שאלתי אותה? כי רציתי לדעת שהיו דברים מעולם. זה כבר היה. אם זה כבר היה, האנושי עובד מול זה. לפעמים עובד מול זה בעין, לפעמים עובד עצות, אבל הוא מתקיים מול הדבר הזה.
זה נכון, אבל אני חושב שכשרצית לגעת בעדות חיה, אז חיפשת משהו אחר. לא חיפשת איזשהו נתון שקרה באיזשהו עבר רחוק, באיזושהי היסטוריה רחוקה ואתה יכול לשלוף אותו, אלא חיפשת בן אדם שחי את זה. חי ממש כמו שעכשיו אתה יושב מולי ובמבט מאורהר. אז ככה הוא ממש חי את האירוע ההיסטורי הגדול והרחוק שאתה תוהה עליו. אני חושב שזה משהו אחר לחלוטין, ואני חושב שבסופו של דבר, המגע הזה עם העדות החיה, הוא קצת מנוגד לתנועה הנפשית הבסיסית שלנו מול ההגדה. כי מה שההגדה עושה, היא מנסה לתזמר את החופש, היא מנסה לתזמר את הזיכרון, היא נותנת הוראות בימוי יחסית מסודרות ומדויקות לשאלה איך זוכרים. הזיכרון שההגדה יוצרת הוא לא ספונטני. ובמובן הזה זה קצת רחוק מהסיפור שלך עם אמא שלך. זה קצת רחוק מהניסיון לגעת עם, שוב, אנחנו מתקרבים תכף יום השואה וימי הזיכרון הממלכתיים, זה קצת רחוק מלגעת בעדות חיה.
אבל אז אולי נכנס המשפט שלנו, ואני יודע שיש קהילות שממש נהגו, כן, כביכול אפילו להתחפש לבני ישראל, שזה קצת משעשע, ואתה יכול לתהות האם זה באמת אמור להיות ככה. אם אתה צריך לראות את עצמך בזמנך, כאילו יצאת ממצרים, אז זה לא לחזור אחורה למצרים האי, אלא זה לקיים, לא יודע, איזה מצרים מודרנית שאפשר לצאת ממנה, ואם אתה תצא היום ממצרים, אתה תצא בבגדיך המודרני ולא בבגדים ההם. אבל מצד שני, אולי אם אתה מראה, כן, אם הסבא יושב בתחפושת עבד מצרי, אז הנכד, כשהוא מסתכל על זה, הוא אומר, אני מכיר מישהו שהיה ביציאת מצרים. סבא היה ביציאת מצרים.
שזה גם מעניין, זאת אומרת, לא צריך את מצרים הקונקרטית, ולא צריך את מצרים ההיסטורית, אלא מסתבר שאם בן אדם מספיק זקן, אז נראה כאילו הוא יצא משם. זאת אומרת שיש משהו, דווקא בחוויה של ההווה, שיוצר את התבניות הבסיסיות, וגם את החומרים שמהם עשוי הזיכרון. נזכר, זה תיאור שמופיע אצל אפלפלד, אני מנסה להיזכר איפה, לא, זה לא אפלפלד, זה אביגדור אמירי. אביגדור אמירי כותב על ילדותו, באיזשהו שטטל מזרח אירופי, ואומר שהם ממש דמיינו שהשטטל הוא ארץ ישראל. שהגויים הכפריים, שהפולנים או האוקראינים הם הכנענים, והאגם הקטן שהיה ליד הכפר זה ים סוף, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, אז הזיכרון יכול כאילו לקבל חיים חדשים ומאוד גמישים בכל מקום. ובכלל, אני חושב שזאת קצת, אולי זאת תכונה שמיוחדת לזמן הדתי, או לזיכרון הדתי, תכונה שדיברו עליה כל מיני אנשים, אני חושב כרגע על ולטר בנימין, התכונה של הבו זמניות. התחושה של האדם הדתי כל הזמן, שהוא חי עם שתי רגליים, רגל אחת נטועה בעבר הרחוק, שוב, שהוא עבר מהונדס ושמור וסלקטיבי, ורגל אחת נטועה בהווה. והוא רואה כל הזמן איך העבר משתקף בתוך ההווה. יש אנשים שיקראו לדבר הזה מיתוס, לחיות בתוך זמן מיתי. לחיות בתוך עבר שהוא לא עבר מרוחק, ששמור באיזושהי כספת או צנצנת או מדף, מעלה אבק, אלא שהוא שמור וניסה בתוך החיים עצמם, כל עוד הם קוראים בשמו.
אני חושב אגב שזו אחת התחושות הבסיסיות של, אם אפשר לתאר איזושהי חוויה יהודית עקרונית, זו התחושה הבסיסית הזאת, שהזמן שלך יושב על איזשהו יסוד. אני תמיד אוהב לחזור, אגב, אל השורש של המילה מיתוס. המילה, כשאתה חוזר אתימולוגית ממש אל, אל מה שעומד ביסוד מיתוס, אתה מגיע לדיבור, למילה. אז מהו מיתוס, על פי החזרה הזאת? זו המילה ששווים אליה פעם אחר פעם. כלומר, הרי יש כל כך הרבה היסטוריה שלא דנים בה. אפילו אני יושב לי בראש כל הזמן בפסח, אייב לינקן, הנשיא האמריקני, כי דיברתי עליו פה לא מזמן, הוא נרצח, זה היה בכל המועד פסח. אבל יש כל כך הרבה נשיאים אמריקנים שאיש לא חוזר עליהם. אפילו שהיו נשיאי ארצות הברית, לא הפילו לכדי המיתוס. והיהודי, למשל אני אתן דוגמה, ביוקנן. מי חוזר, מי מדבר על הנשיא האמריקני ביוקנן? אף אחד לא מדבר עליו. אבל היהודי כל הזמן מנסים לומר לו, הקיום היהודי של, בכלל, היסטוריה יהודית, מאז שאנחנו קטנים מאוד, מאז הגן, העבר שלך הוא מיתוס. כל העבר שלך, כל ההיסטוריה היהודית, מלמדים אותנו, הרי אנחנו עושים בגרות בהיסטוריה ובהיסטוריה יהודית, אני מניח שזה בכך בהרבה מדינות שמחלקים להיסטוריה הכללית ולהיסטוריה של האומה, אבל כשמדברים איתנו על ההיסטוריה היהודית, תמיד יש שם איזה יסוד של מיתוס. זה תמיד חוזר לאיזה שהן דמויות אגדיות, שלא ברור אם היו או לא היו, המחקר דן בזה, אבל זה לא כל כך חשוב. אתה, בעצם זה שאתה חי כיהודי, אתה ממשיך איזשהו זמן שמתעלה על הזמן הרגיל. ומפני שהוא מתעלה על הזמן הרגיל, אז יש לך גם איזו תשוקה כל הזמן לחזור אליו. למה אתה רוצה לחזור להיות דוד? למה אתה רוצה לחזור להיות שאול? שאול הוא לא מלך, כן, שאול הוא בסופו של דבר לא סיים את דרכו בתודעה כמלך שאנחנו שרים לו שירי תהילה כמו לדוד. אבל הוא חלק מהמיתוס. ולכן אני גם רוצה להיות שאול, ואני גם רוצה להיות, אם צריך, אז אני גם אהיה קורח. העיקר שאני האפיל מעל הזמן האנושי הרגיל, שבו דברים כמלים ולא שווים.
אני חושב שאתה דוקר פה נקודה מאוד משמעותית, שהיא בעצמה הייתה נושא לוויכוח מאוד נוקב, בסוף המאה ה-20, בין שני היסטוריונים יהודים, לגבי הטבע של הזיכרון היהודי. ב-1982 מתפרסם בארצות הברית ספר, שמיד מכה גלים, של היסטוריון יהודי-אמריקאי, בשם יוסף חיים ירושלמי, שנקרא זכור. הטענה של ירושלמי הייתה טענה פשוטה יחסית, והיא שבעצם עד אמצע המאה ה-19, עם ההופעה של תנועה בשם חוכמת ישראל, של היסטוריונים יהודים משכילים מגרמניה,
חילונים. גרץ, הם כולם שמות רחובות היום בירושלים
גרץ, וצונץ ושטיינשניידר בהחלט. עד התקופה הזו, בעצם לא היו יהודים שרצו להתעניין בהיסטוריה. לא היו יהודים שחשבו שכדי להיות יהודי צריך להתעניין בהיסטוריה. עכשיו, זו טענה שכשאני מנסח אותה ככה היא נשמעת.
כמובן, כל הגבות מורמות אל על.
כל הגבות, גם באולפן. אבל הטענה היא למעשה טענה עדינה וקצת יותר מתוחכמת. היא טענה שאומרת שכשהיהודי נזכר בעבר, הוא לא מתעניין בעבר. והוא לא מתעניין בעבר בתור עבר. העבר הוא לא רק מה שקרה.
העבר חי.
העבר חי. העבר הוא גם הסיפור של מה שקרה, וכשהיהודי מספר לעצמו מחדש את העבר הרחוק, הוא רוצה להחיות אותו. הוא רוצה שהים ייבקע לשניים כשהוא מדבר על הים. וזה יקרה רק אם הוא סטורי טלר ממש טוב. זאת בגדול הטענה של ירושלמי.
אגב, יש סיפורים חסידיים על החסידים שישבו, אני לא יודע אם זה עם הבעל שם טוב, אני לא זוכר עכשיו, אבל כשהם יושבים והוא מדבר על אחד המאורות המקראים, פתאום לנגד עיניהם הם רואים את המאורע קורה, כלומר, החכם הוא מי שיודע לתת למילים חיים, להוציא אותם מהדף, פתאום הן מרחפות ולובשות את הצורה האמיתית שלהן.
בהחלט, וממך למדתי את החשיבות של האחרי דבר של שולם ב-Major Trends שלו, כשהוא מדבר, כשהוא מספר את אותו סיפור חסידי, נכון? על הבשט שהלך למקום מסוים ביער, וייחד ייחודים, וידע מה לעשות, ובמרוצת כמה דורות, הכל הלך לאיבוד, כל הטקס הלך לאיבוד, ונשאר רק הסיפור, אבל יש לו את אותו הכוח. וכל זה רק בתנאי שיודעים לספר סיפור.
אם אני ידע לספר את הסיפור הנכון, אני ממש אצליח להחיות את המעשה השכוח.
אמת? זאת הטענה של ירושלמי. הטענה הזאת קוממה עליו היסטוריון אחר, ישראלי, בשם עמוס פונקנשטיין, שטען לא היו דברים מעולם. מה זאת אומרת? יש זיכרון קולקטיבי שבאמת מנסה לחיות מחדש את העבר בתור הווה. ובשביל זה יש תקסים, ויש מסכתות זיכרון, אנחנו חיים בתרבות כזו. ויש עוד תחום שלם שבו אנשים מתעניינים בעבר בתור עבר. יש אנשים, והם עושים את זה מכל מיני סיבות מאוד משונות. חלק אוספים אנקדוטות היסטוריות, וחלק מנסים ללמוד מוסר השכל. אבל הם עושים את זה, הם חיים בתודעה שלהם את הזמן של העבר בתור עבר. והוא אומר אפילו יותר מזה. מה שמיוחד בתוך הסיפור היהודי, שקיים אולי רק אצל היהודים והיוונים, זה שבניגוד לתרבויות אחרות שמתחילות את הסיפור שלהם מבריאת העולם, באיזושהי גרסה, העם היהודי מתחיל את הסיפור שלו בהיסטוריה. מתוך סיפור שהוא סיפור היסטורי. הוא סיפור שקרה בעבר, הוא סיפור שמעורבים בו גורמים אנושיים, אמנם יש בו גם מעורבות אלוקית, יש בו השגחה, אבל בסופו של דבר, ההתחלה של העולם וההתחלה של הסיפור היהודי היא לא אותה התחלה. זה אומר פונקנשטיין כדי להגיד, זיכרון והיסטוריה הם לא דברים שכל כך רחוקים אחד מהשני, ומה שההיסטוריון עושה בדלת אמותיו עם הספרים שלו וכתבי היד שלו, הוא לא רחוק כל כך
ממה שעושה האדם בחייו. זאת אומרת, כל אחד הוא ההיסטוריון הקטן של עצמו, של משפחתו, של עמו.
בהחלט.
ואתה, בין שני הניצים האלה, בין מי שאומר, אנחנו לא רוצים היסטוריה, אנחנו רוצים חיים, אנחנו רוצים קריאת ים סוף כאן ועכשיו, אני עכשיו יצאתי ממצרים, לבין מי שאומר, כן, אנחנו יודעים שזה עבר, אנחנו מתגעגעים אליו, אנחנו מנסים לזכור אותו, אבל אנחנו יודעים שזה היה ונגמר, ואנחנו היום במקום אחר. איפה אתה חושב שהתודעה היהודית, אם אפשר לדבר כך, עומדת?
אני חושב ששניהם קולות שרירים וקיימים, אבל בתור יהודי שמנסה להיות היסטוריון, אני חושב שאנחנו צריכים לפתח צורות קצת יותר עדינות של הזדהות. ושמה שירושלמי תובע, להפוך כל עבר להווה, ממשי וחי, זו תביעה חמורה מדי. ואולי אנחנו צריכים פשוט, גם כשאנחנו נזכרים, לתת מקום דווקא לריחוק, לריחוק הביקורתי, המודע לעצמו. במובן הזה אני חושב שהפתרון של פונקנשטיין הוא פתרון יותר ריאלי, יותר מציאותי, יותר מתיישב על הלב.
ואנחנו הולכים עם האגדה, כמה מבטים על האגדה, ועכשיו אנחנו עומדים לדבר על המדרש המפורסם ביותר בהגדה, אני חושב, בוודאי מבחינת הכותרת שלו.
אני חושב שהוא לא תמיד מפורסם בתור מדרש, וזה גם עניין לדבר בו.
בדיוק. אנחנו נוציא ממנו את המדרש. זה לא סתם איזה סיפור על ארבעה בנים. כלומר, אין לנו כאן איזה מישהו שביקש לנתח, אנחנו הולכים לדבר על ארבעה בנים, שעליהם דיברה התורה, כנגד ארבעה בנים דיברה התורה. ואני חושב שכאשר קראתי את זה כילד, חשבתי לעצמי בעצם שיש כאן איזשהו רצון לחלק לך את הטיפוסים האנושיים, ואולי אפילו יותר מזה את הטיפוסים היהודיים, לארבעה יסודות. יש את התמימים, יש את שאינם יודעים לשאול, יש רשעים ויש צדיקים. ככה העולם בנוי.
אין חכמים בעולם שלך.
הפכתי את החכם לצדיק. אתה רואה? זה כי אני לא רוצה איזו חוכמה קרה, שיכולה, הרי אתה יכול להיות גם חכם וגם רשע, זה לא ניגוד. כדי להיות חכם, אני רוצה חכם שהוא צדיק, ואז הוא לא יכול להיות רשע. אבל אני חשבתי, אוקיי, אז יש חכם, יש רשע, יש טעם, ויש אינו יודע לשאול. ובשלב מסוים אתה מבין שבעצם יש כאן מדרש, יש כאן חידה שהתעוררה לחכמים, וזה מופיע באחד המדרשים התלמודיים, המכילתא.
כן, זה מופיע כבר במכילתא. המכילתא זהו מדרש תנאי, כלומר הוא נכתב ככל הנראה בערך במאה השנייה, והוא מדרש לספר שמות. מדרש לספר שמות, מבית מדרשו של חכם בשם רבי ישמעאל. תכף אולי גם נגיד על זה עוד מילה.
ומה יחידה? כן, שעומדת ביסוד הצורך הזה, ההזדקקות הזאת לארבעה בנים, מניין הם צצו?
אז החידה היא פשוטה. והיא למעשה אפילו לא מנוסחת בתור חידה. מי שקורא את הפסוקים, גם בספר שמות וגם בספר דברים, נתקל, לא פעם, בכל מיני סוגים של כפילויות ושל חזרות. אחת החזרות האלה נמצאת ממש בפסוקים שקשורים לפסח, שקשורים ליציאת מצרים. הפסוקים חוזרים גם בספר שמות וגם בספר דברים ואומרים, והיה כי היא שלחה בנך מחר למור. ואז יש איזושהי שאלה.
ויש עליה אגב גם תשובה של המקרא.
בהחלט.
שהיא אחרת מהתשובה בהגדה.
בהחלט. יש גם הבדל בתשובות. אז הדרשן או החכם, הוא רוצה לפרש את התורה. ואז הוא נתקל באיזושהי כפילות, שזו בעיה.
בעצם יש שלוש פעמים של שאלות בן.
אמת.
שאלות בנים.
אמת.
ואז מה אומר לעצמו החכם? הוא אומר, רגע, אם יש פה שלוש פעמים שאלות בן שואל, למה הכפילות הזאת? למה זה לא, למה לא צירפו לנו את הכל ביחד?
יש כאן בעצם שתי בעיות שונות. יש כאן את הבעיה של הכפילות, של השאלה, או של הפרומו לשאלה, של האקספוזיציה, ויש משהו שמתקרב להיות סתירה. כי השאלות עצמן הן שונות. השאלות עצמן הן שונות. לפעמים השאלה היא מה זאת, שהיא שאלה כללית כזאת, ולפעמים השאלה היא מה העבודה הזאת לכם, ולפעמים השאלה היא מה העדות והחוקים והמשפטים. ואז בא הדרשן, כמו פולני טוב, כמו גליציאנר טוב, והוא יודע באיזה מין חוכמה פסיב-אגרסיב כזו, שדיברה תורה בלשון פני אדם. זה עיקרון מנחה בתוך המדרש של רבי ישמעאל, והוא עיקרון שאומר שלא תמיד התורה אומרת הכל במפורש. לפעמים היא אומרת ממש קצת ממה שהיא מתכוונת, אבל אתה, החכם, יודע להשלים דברים מההקשר. ואיך נפתור את הכפילות הזו? איך נפתור את הפער בין סוגי השאלות? פשוט נגיד שלא מדובר באותו בן.
אז בעצם יש לנו ארבעה בנים, כי יש שלוש, אמרתי, יש שלוש פעמים של שאלות אם ישאלו אותך, ויש פעם אחת שאתה מצווה להגיד לבנך, אז זה אותו הבן שלא שואל, שאינו יודע לשאול, אז את כל המקרים האלה נאמר, כל פעם זה בן אחר, ששואל שאלה, את השאלה שלו. אני פה צריך כביכול...
ככה מספרים סיפור טוב, לא?
כן, אני צריך...
מוסיפים פרטים.
לייצג את הקורא המודרני, שהוא לא נדרש בכלל לדרך החשיבה הזאת. הוא קורא את הטקסט הזה וכתוב, והיה כי שלחה בנך, זה כתוב פעם אחת, זה כתוב פעמיים, אז הוא אומר לעצמו, זה מין סגנון כזה. ככה מלמדים אותנו איזה שאלות יש ואיזה תשובות אפשר לתת. למה אני צריך לברוא ארבעה בנים שלא היו? כלומר, הולדתי ארבעה בנים פתאום.
קודם כל, אני חושב שאתה נורא נהנה מהטיפולוגיה הזו כשלעצמה. אני חושב שיש לה היום חיים עצמאיים משלה, שהם כבר מנותקים מהמדרש.
אז פה אני רוצה לומר, שאולי בעצם הם חיפשו איזושהי הזדמנות להגיד את הדעות שלהם על היסודות של עם ישראל. כמו שלוקחים את ארבעת המינים בסוכות, ואומרים שיש בו טעם ויש בו ריח, ואין בו טעם ואין בו ריח, ויש בו טעם ואין בו ריח, וכל הדברים האלה, אלה הסוגים השונים של אבות טיפוס בעם ישראל, אז הייתה להם פה עוד הזדמנות. כלומר, המדרש, האם הוא לא רק תירוץ, כדי בעצם שתוכל מתוך המסורת, מתוך הישיבה סביב אותו השולחן, כשמפרשים את התורה, להביע את הרעיונות שלך. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה דעתי, איך נענה לכל סוג. אלה חכמים שמנסים להבין, כן, איך צריך לדבר, איך צריך לפנות, נאמר, לכלל האומה, לאיזה המון שאתה פונה אליו. אז עכשיו יש להם את ההזדמנות להסביר איך צריך לדבר לכל יסוד בעם ישראל, או באנושות.
בהחלט יכול להיות שבתוך הסיווג החדש שחכמים יוצרים, בתוך הטיפולוגיה החדשה שהם יוצרים, יש איזושהי תבונה פסיכולוגית מעמיקה, לגבי המצב האנושי, לגבי האופי של בני אדם. אבל אני מרגיש שאם פירוש כמו שלך דוקר באמת את המוטיבציה היסודית שלהם, אז אנחנו לא צריכים את הארבעה בנים. אנחנו לא צריכים לפתוח את החומש בשביל לדבר. אנחנו פשוט יכולים לדבר על בני אדם. פשוט כך. זאת אומרת, היינו באמת יכולים לעשות כמו בסוכות, ולהגיד, יש כל מיני טיפוסים אנושיים. ונתלה אותם על איזשהו קולב שיש לנו. אני חושב אבל שפה הלבטים הפרשניים הם מאוד רציניים. ההתלבטות הפרשנית היא מאוד רצינית. ההנחה של החכם שדורש את התורה, היא שהתורה היא ספר אלוהי. ואם היא ספר אלוהי, אז שום מילה בו לא מיותרת. יכול להיות שלא הכל מפורש, אבל בוודאי שום מילה לא מיותרת. ויש כאן איזשהו עודף פרשני שהוא מזהה, שהוא חייב לנסות ולתת לו פשר. וזה הפשר שהוא נותן. הטכניקה הזאת, הטכניקה הדרשנית הזאת, שבה אני לוקח איזושהי סתירה, או איזושהי כפילות, ואני מוסיף פרטים. ועל ידי זה אני אומר בעצם שכן, איך הבן אומר שני דברים כל כך שונים, לא מדובר באותו בן, היא הטכניקה הכי בסיסית בעולם של דיבור בעל פה. היא הטכניקה הכי בסיסית בעולם של סטורי טלינג. ובתוך העולם של התלמוד הבבלי, היא תתפתח להיות טכניקה פרשנית מהממת ומאוד שכיחה, שקוראים לה אוקימתא. אוקימתא, שהיא אחד הכלים הפרשניים שהתלמוד הבבלי משתמש בו הכי הרבה, היא בדיוק הדבר הזה, היא לקחת איזושהי הלכה, לפעמים כדי לטפל בסתירה, אבל לא רק, ולהגיד, חסר לי ההקשר המלא שלה. חסרים לי פרטים נוספים כדי להבין במה היא מדברת.
לא ידעתי שזה כמה בנים, כשחשבתי שזאת סתירה.
כן.
אבל זו השאלה שאני רוצה לשאול אותך. אתה מדבר היום בשפה של חוקר ואומר כלים פרשני. מה שמעניין אותי זה מי שישב בבית המדרש של רבי ישמעאל, ואמר, לא, בעצם יש כאן ארבעה בנים שונים. הוא באמת האמין שיש כאן ארבעה בנים שונים?
בוא נעשה ניסוי, וניכנס רגע לנעליים. אם אני אומר לך שהשידור של התוכנית הבאה, או, אני אפילו אנסח את זה טיפה אחרת. אם אני שואל אותך, האם התוכנית הבאה תשודר בשעה הרגילה? ואתה תגיד לי שהשידור של התוכנית הבאה של אש זרה הוא בשעה, הוא ב, לא יודע מה, ביום חמישי בשעה 9:00. מה אמרת לי כאן?
בעצם עניתי לך שהשידור לא יהיה בשעה הרגילה, אבל לא אמרתי את זה.
אבל לא אמרת את זה. למה לא אמרת את זה? למה זאת לא תשובה מפורשת? כי מה התשובה מפורשת הייתה? התשובה מפורשת הייתה...
אש זרה לא תהיה בשעה הרגילה.
נכון. היא לא קשורה, היא לא תלויה בהקשר. ואתה ענית לי תשובה שהיא תשובה רק אם אני יודע את ההקשר. כלומר, העיקר חסר מן הספר. זאת תשובה, זה סוג של תשובות שעונים לחכם. החכם הוא חלק מהסיפור. החכם הוא בתוך ההקשר. והחכם יודע לזהות את הניואנס הנכון, את ההקשר הנכון, גם אם לא אומרים אותו במפורש.
זאת אומרת, חכמים ראו את עצמם כמי שמבינים את ההקשר הלא אמור של הדברים. זו המשימה של הדרשן התנאי שיושב בבית המדרש של רבי ישמעאל, הוא זה שיש לו יכולת איכשהו, זה מעניין, זה יכולת כמעט פלאית, כמעט מיסטית, להבין את ההקשר הלא אמור, לדעת את מה שלא נאמר.
אבל הנה, לא כל כך מיסטית, כי מסתבר שאנחנו עושים את זה כל הזמן, בחיי היום-יום שלנו. מה שהדרשן עושה, זה שהוא באמת לוקח מרצינות את הרעיון של דיברה התורה בלשון בני אדם, והוא חווה את הכתוב, את הדיבר האלוקי, כדיבור אנושי חי, שהוא יכול להבין אותו כמו שהוא מבין דיבור של בני אדם. זה החידוש של המדרש כמפעל פרשני.
התהייה היחידה, אני חושב, שנותרת לרבים, היא הרגע שבו הפרשן, שאומר לעצמו, אני מצאתי את ההקשר של הדברים, אני יודע לתת להם איזשהו רקע שיאפשר להם להתיישב על הלב. בסופו של דבר, הוא עושה פה מעשה מאוד סמכותי, הוא לוקח לעצמו סמכות. בסופו של דבר, מה שנכנס להגדה של פסח, מה שנתקבע בתודעה ההיסטורית, זה מה שאמר החכם. ולא הפסוקים המקוריים עם התשובות המקוריות שמופיעות במקרא. כלומר, כשהוא עשה את הפרשנות הזאת, כשהוא מצא את ההקשר המסוים, הוא החליף, הוא יצר פה החלפה כמעט של המקרא בתוכן חדש משלו. והאם הדרשן שיושב ועושה את המעשה הזה, הוא מבין את המשמעות ההיסטורית האדירה שתהיה, שהוא בעצם יוצר, הוא יוצר סיפור חדש. ברגע שהוא אומר, הארבעה בנים הם בעצם האמת של המקרא, הוא בעצם מייתר את המקרא. האם הם, זאת אומרת, האם לדעתך כהיסטוריון הם הבינו שביצירה שלהם הם עלולים לדחוק במובנים מסוימים את הכתוב שהם יושבים ומתעמקים בו לקרן זווית? זה כבר לא חשוב מה נאמר שם, זה חשוב מה הדרשן אמר.
כל אדם בעולם שמנסה להבין משהו נוטה לעצמו סמכות. לא, לא. ולכן אני חושב ששאלת הסמכות פה היא, אני לא יודע אם היא מיותרת, אבל היא משטיחה. היא משטיחה את העסק. אני חושב שהלבטים הפרשניים שהולידו בסופו של דבר את המדרש שקוראים לו ארבעה בנים, הם לבטים מאוד רציניים. ואני חושב שהם משקפים איזושהי דרך מתורבתת, דרך מתוחכמת לקרוא בתורה. יהודי פשוט היה מסתכל בתורה ורואה את הכפילות, הוא רואה את המוזרות, הוא אולי אפילו לא רואה אותה כמו שאתה אומר, אמרת, זה אולי פשוט עניין של צורת דיבור. והוא לא היה מגיע לסיפור הזה. הוא לא היה מגיע לארבע דמויות האלה. או שהוא היה מגיע לכל אחד מהם כאילו בדרך נפרדת. הוא היה יודע לזהות, יש פה אולי סתירה. ומצד שני, אני רוצה לדבר על בני אדם, כמו שאמרת. אבל הוא לא היה יוצר את השידוך הזה. השידוך הזה הוא תולדה של תפיסה מאוד רצינית ומאוד תמימה של הקריאה בתורה. של הלימוד ושל ההבנה האנושית. התפיסה הזאת אומרת, אני חושב שהיא תפיסה תיאולוגית חדשנית ביותר, אולי אחד החידושים המעניינים ביותר מתוך העולם הזה שקוראים לו חז"ל, שאני מבין את הכתוב האלוקי בתור דיבור אנושי חי, ושאני יכול להבין את הכתוב בגלל שאני יודע איך בני אדם מדברים. אני יודע להקשיב לבני אדם, ולכן אני גם יודע איך לקרוא בכלל.
כלומר, אתה צריך להפעיל על הטקסט המקראי, את הכלים שבהם אתה מבין שיחה יומיומית בין בני אדם, יש לה הקשר, לפעמים, אולי לרוב, כמו שאמרת, מצפים שתבין דבר מתוך איזו היכרות מוקדמת, כך גם הטקסט המקראי, אני מנסה להבין אותו, אנחנו דיברנו על זיכרון ועל היסטוריה, כמשהו חי, ולא כאיזה טקסט מוזיאלי.
אמת, ואולי זה גם מה שאני נדון לעשות. כלומר, אני אדם. ככה אני יכול להבין. זאת הדרך שבה בני אדם מבינים.
אביעד מרקוביץ', ההיסטוריון של הפרשנות היהודית בימי הביניים, אתה כאן באולפן אש זרה, אנחנו הולכים עם מבטים, הייתי אומר, על ההגדה ועל האופן שבו מראשיתו מסופר סיפור יציאת מצרים, ועכשיו אנחנו חוזרים מן ההגדה, אנחנו היינו בהגדה, בארבעה בנים של ההגדה, שכמו שאמרנו, זה מדרש ממש, זה חכמים, זה לא המקרא עצמו. עכשיו אנחנו חוזרים רגע אל המקרא. פסוק מספר שמות. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעו, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בעם, וידעתם כי אני השם. עכשיו הפסוק הזה, כשאתה מתבונן בו באמת, הוא פסוק מדהים. מדובר פה ממש בתחילת, כן, אנחנו יחסית, עדיין סיפור יציאת מצרים לא נשלם. משה נשלח אל פרעה, ונאמר לו שכל העניין הזה הוא בשביל הזיכרון ההיסטורי שעתיד להיוולד. כלומר, למען שיתי אותותיי אלה, אני יהיו אותות, ואחר כך יזכרו הבנים, בני הבנים, הם יזכרו מה קרה פה במצרים, וזה מה שחשוב. כלומר, משה, אתה עכשיו באיזשהו רגע, כן, בסיפור שלך, אבל כל זה מיועד לסיפור היסטורי שמקומו בנצח, כי הוא יסופר על ידי הבנים, ועל ידי בניהם, ועל ידי בניהם אחריהם ובנותיהם, וכך עד הנצח. ומה שחשוב פה זה שאתה, משה עכשיו, במקרא, מייצר פרספקטיבה למי שישבו באולפן ב-2024.
אני חושב שהנימוק כאן הוא כפול. כלומר, המטרה היא בו זמנית גם למען שיתי אותותיי אלה בקרבו, ולמען תספר. זאת אומרת, הסיבה שאני מכביד את לב פרעה, אומר הקדוש ברוך הוא, היא בגלל שאני רוצה שהוא יזכור, ואני גם רוצה שיהיה סיפור טוב, שידברו עליו עוד שנים.
זה מצד אחד, יש פה את העונש שהוא צריך לקבל כי הוא פרעה, כי הוא משעבד, כן? יש פה את הגמול, אבל זה גם רגע היסטורי.
כן. זה גם אומר קצת שההיסטוריה עצמה לא חשובה אם אף אחד לא ידבר עליה בעתיד. זאת אומרת, חלק מהדרמטיות של יציאת מצרים היא שהקדוש ברוך הוא מדבר עליה בהווה, ואומר, זה אירוע שצריך לזכור.
זה לא יהיה עץ נופל ביער.
בדיוק.
זה לא יהיה עץ נופל ביער. המאורע הזה, זה גם בעצם סוג של ציווי למשה. אתה צריך לשחק את התפקיד שלך במחזה הזה שאני כותב, שהוא ייזכר לשנים. אתה בא אל פרעה ותזכור, אולי זה גם משפיע על ההתנהלות שלך, תזכור שאתה ברגע שהוא רגע היסטורי, שהוא לא רק איזה הווה שישכח, ומחר העיתונים יכתבו על דבר אחר. אני חושב על זה בהקשר של הזמן שלנו. האם כשיש שעה היסטורית, וישנה מאורעות היסטוריים, אם המנהיגים שלנו מצליחים להתעלות לידי הבנה שהם פועלים עכשיו בתוך הזמן ההיסטורי, או שהם משכפלים רגעים מן הזמן הלא היסטורי. כי נאמר, רוב, אתה יודע, אפילו רוב זמנו של מנהיג, כשנזכרים, לדוגמה, בנשיאותו של ג'ון פיג'רלד קנדי, למשל, יש הרבה מאוד ימים בנשיאות הזאת, שהוא היה נשיא, הוא היה ראש המעצמה הגדולה, אבל אנחנו לא מדברים עליהם. על למה כולם חוזרים? לפלישה הכושלת למפרץ החזירים. והם חוזרים אל משבר הטילים בקובה שמלחמת עולם נמנעה בו. והם חוזרים גם אל הרצח הנורא. ויש רגעים מעטים כאלה, כמו משבר הטילים בקובה, שפתאום הם באמת הרגעים ההיסטוריים בחייו של מנהיג. זה הרגע ההיסטורי, והאם אתה מתעלה אליו. ולמה אני נתתי את הדוגמה הזאת? כי רוברט קנדי...
למה זאת התעלות?
כי אתה פה צריך להבין, זאת אומרת, בעיניי, יש איזשהו מקום שבו כשאתה פועל ברגע היסטורי, אתה צריך להבין שהזיכרון, הוא נוטה בעיניי לעשות איזושהי, להפריד את המוץ מן התבן, ואם אתה מבין שהרגע היסטורי, אז אתה לא תיתן את דעתך על העניינים שהם שוליים כל כך. אתה תבין שעכשיו צריך להתעסק במה שהוא באמת העיקר שעתיד להיזכר. ולמה נתתי את הדוגמה של משפחת קנדי? כי רוברט קנדי האח, הוא מיד כשמשבר הטילים בקובה קורה, הוא כבר אוסף את המסמכים ומתחיל לכתוב את התיעוד שלו לדבר הזה, שייצא כספר ממש זמן לא ארוך אחר כך. כלומר, הוא מבין שאני הולך פה לעשות עכשיו מעשה בשביל הפרספקטיבה ההיסטורית.
כן, אבל הנה, אתה מתאר בעצמך שאף אחד בעצם לא חי בשום רגע היסטורי. אני משתדל לחיות בהווה, בכאן ועכשיו. וליצור רגע היסטורי, זה בעצם, זה דבר והיפוכו. זה קצת להסתכל על עצמך מבחוץ.
אבל הנה, המקרא אומר את זה. כלומר, משה נאמר לו, הוא צריך להתמודד עם הדבר הזה, שהאל בכבודו ובעצמו אומר לו, אתה עכשיו מייצר רגע היסטורי.
אז אולי זאת באמת פרספקטיבה אלוהית שלא שמורה לבני אדם. וגם כשאנשים מדברים בהווה, הם יכולים להגיד, אני אשמח מאוד אם תזכרו אותי עוד הרבה שנים על מה שאני עושה כאן ועכשיו, אבל הדבר הזה הוא חלק מההווה.
אביעד מרקוביץ', עוד רצינו אפילו לצטט מי שכתב על הפסוקים האלה ונשלח אנשים לקרוא זאת בספר הדרשות שלו על הפסח, זה הרב שמעון גרשון רוזנברג, הרב שגר, אחד החושבים, אני חושב, המעניינים ביותר והעזים ביותר שהיו לנו של מחשבה יהודית במאה ה-21, אבל הוא הלך מאיתנו בגיל 57, אילו היה חי היום, היו מתהפכות הספרות והיה בן 75. ואנחנו ממש מסיימים את בעירת האש הזרה, אנחנו ברגעים האחרונים. תודה גדולה לך שבאת לכאן.
תודה נדב.
ניפרד עם היצירה של המלחין גורן ברגוביץ', אדרלזי, שזה בעצם שיר צועני, שמושר בבוא האביב בזמן שמעלים קורבן.
על חג האביב של הצוענים.
קורבן הפסח של הצועני.
פסח צועני.
ואנחנו ניפרד ממש, המילים האחרונות יהיו שיר של יהודה עמיחי, אבי בערב פסח, ואני חושב שהוא מסכם את השיחה הזאת כולה, על זיכרון ועל איך עושים זיכרון, זה כביכול שיר שהוא מזלזל במנהגי הפסח, אני חושב שדווקא לא, הרי יהודה עמיחי הוא מי שאמר שהטקס הוא אשר נשאר, הוא האמין בטקסים, אפילו שהוא הבין שיש בהם מימד של רמייה עצמית, כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימייץ' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, וכך אביעד כתב יהודה עמיחי, בספרו עכשיו ברעש. אבי בערב פסח. בערב האחרון המשלתי לך את משל אבי, אשר בערב ערב פסח היה חותך לחם בהקפדה לקוביות מדויקות ושם אותן על עדן החלון, כדי שיוכל למצוא אותן בעיניו הכבדות לאור הנר הרוקד ריקודי מצווה. ולא תאי ברכת באור חמץ שלו לבטלה. כך לחיות במאים של עצמנו, במאים רמאים, באמונה שלמה כמעט. ולא נהיה לבטלה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.